טוב, נתחיל מסימן תף למד א'. יש כאן משנה ברורה, שזה כבר רש"י ותוספות, פסחים דף ב' עמוד א', בדיקת חמץ. אומר השולחן ערוך, בתחילת ליל י"ד בניסן, בודקים את החמץ לאור הנר, בחורים ובסדקים, בכל המקומות שדרך להכניס שם חמץ. כן, זה משנה במסכת פסחים. אני קצת אקצר, המשנה ברורה פה אומר שבתחילת ליל י"ד זה מאוד מאוד חשוב. ממש, איך שצאת הכוכבים. אפילו הפוסקים אומרים שפעמים בלחץ של פסח נשים לא סיימו את הניקיונות, אז אומרים טוב, המקרר, החדר, האוטו, לא יודע מה, עדיין לא נקי, ואם הוא לא נקי לא שייך לבדוק. אנחנו בכל מקרה מברכים, לוקחים נר, מברכים על ביור חמץ, נסיים את הבדיקה, ואז למקום הזה שעדיין לא ניקינו, ננקה ואותו נבדוק. אבל לא לוותר על תחילת ליל י"ד, כמו שהגמרא אומרת בברכות, למדתם אולי לתפילת ערבית, לא אמר אדם, שאדם בא מהעבודה, הנוח קמעה, שתי קמעה, ואז הוא נרדם, שכח תפלל ערבית. אז בתחילת ליל י"ד ממש פנים ערבית ומיד ניגשים לבדיקה. עכשיו יש פה משנה ברורה, אני אקרא רק חלק, שמסביר באופן כללי, אולי שמעת את זה אתמול, אני אקצר. איך אנחנו בעצם מקיימים את המצווה, לא יראה לך חמץ ולא ימצא לך חמץ, וביום 14 תשביתו חמץ מבתיכם. שגם מצווה תעשה תשביתו וגם לא תעשה לא יראה ולא ימצא. דבר ראשון, מבחינת התורה, כתוב אומנם תשביתו, אתה משבית את כל החמץ, והדגשה היא לא יראה לך ולא ימצא לך. שלך היא אתה רואה, של אחרים אתה רואה, כן? אם אדם הולך ברחוב, לצערנו, רואה יהודי עם חמץ, כואב עליה, אבל זה לא נוגע אליי. ודאי גוי. גוי שהולך עם חמץ, יותר מזה, כתוב בגמרא שאם גוי בא לביתו של ישראל וחמצו בידו, לא צריך לבאר, זה שלו. יש היום שאלות של עובדים זרים שגרים אצל אנשים שזקוקים להם, אז הם אוכלים חמץ בפסח, בחדר שלהם, בפינה שלהם, בכלים שלהם. אם זה לא נהיה בתוך רשות היהודי, זה לא מפריע. אז זה העיקרון המאוד מאוד חשוב של, כמובן אנחנו רוצים להשבית את החמץ שלא יהיה, אבל בעצם עוברים על חמץ שנמצא בו בבעלותו של ישראל. אז פעם משנה ברורה בסעיף קטן ב', כמו שמעת איזה רש"י בתוספות בתחילת פסחים, אומר, בודקים את החמץ, וגם צריך לבטל אז את החמץ, הוא כדלקמן. אז הוא מאוד מעניין, רגע אני אגע בזה. אנחנו בעצם בבדיקה, לוקחים נר, מברכים, שרגיד ישנו על ביור חמץ, ושימו לב שהנוסח של הברכה זה ביור, ולא בדיקה. אין מצווה לבדוק, יש מצווה לבאר. מתי אנחנו מסיימים את המצווה? את הביור? מחרת בבוקר. שריפה ועוד פעם ביטול. זו מצווה מתמשכת, שמתחילה בערב, באמת היא כבר מתחילה אותה מראש, שמנקים את הבית, אבל... אז מה המשנה ברורה, אנחנו תוך כדי בדיקה גם עושים ביטול. עכשיו, למה צריך גם זה וגם זה? זה אומר נכון, מן התורה באחד מהם סגי, מספיק. למה זה כשמבטלו בליבו, הוא מפקירו, שוב אינו שלו, והוא נער עובר עליו. בעצם החיים הכי קלים יכלו להיות, הדרך הכי קלה היא, שאדם ישאיר את הבית שלו כמו שהוא עם החמץ, עם הפירורים, עם הכל, ויגיד, כל חמירה וחמיעה דיקה ברשותי, כל חמץ וסור שנמצא ברשותי, לבטל ולא בהפקר כאפרא דארעא. ברגע שאדם מבטל את החמץ, זה לא שלו, זה כאילו של העובד זר, הוא לא עובר. יש מה צריך לנקות, לשרוף, לבדוק, כל הסיבור. זה אומר נכון, זה מספיק. וזה באמת להלכה עושים, אתם לא, אבל אם מישהו פה היה עוזב את הישיבה חודש לפני פסח, כלומר לפני פורים, אז נניח, הוא עוזב את הישיבה, לחץ צבא לא משנה מה, לא צריך לעשות שום דבר. הוא יכול להשאיר חמץ, לחלוך בארון, לא עושים את זה, אבל עקרונית הוא יכול. כשמגיע ערב פסח, הוא אומר, אוי, יש לי חמץ בישיבה באשדוד. כל חמירה וחמיה דעיקה בישיבה באשדוד, לבטל. הכל בסדר, כי זה לא שלי, אני לא חוזר.
אם הוא לא בודק את הבית.
אתה אומר, סתם אדם, כן, כל אחד יכול לקום ולהגיד, אתה יודע שיש לך חמץ בשום מקום. אז אומר, עושים את זה, מי שעוזב, אתם, תזכרו את זה, תפרסימו לכולם, שבוע הבא אתם יוצאים מהישיבה, לא תחזור עד פסח, לילה לפני שעוזים את הישיבה, לא יודע מתי זה יהיה, אני לא בקים את כל התוכניות פה, לילה לפני אתם עושים בדיקה בחדרים בלי ברכה, כי זה לא ליל י' ד', וביום י' ד', איפה שתהיו, למרות שאתה לא מברך, תגידו, כל חמירה וחמיה שאולי נשאר לי בישיבה, מבוטל. למה אתם צריכים לעשות בדיקה? כי אתם עוזבים את הישיבה תוך 30 יום, מפורים בעלה. אז הגמרא אומרת, המשנה אומרת, מי שמפליג בספינה ויוצא תוך 30 יום צריך לבדוק, יותר מ-30 יום לא צריך. אז אני אומר, מה שהמשנה ברורה פה אומר, שמספיק לבטל זה קורה. אדם, לפעמים קורה, אנשים יש להם מקומות עבודה, יצאו מקומות עבודה שיכול לבדוק, לא יודעים מה קורה שם, לא אמורים לחזור שם בפסח, אותו דבר, הוא עומד בבית שלו ואומר, חמץ יש לי מקום העבודה, הפקר. ואז הוא לא עובר. אלא, אומר, כן, וכל שכן אומר המשנה ברורה, כשבודקו מחפש אחריו, הוא מבערו מן העולם. מה האפשרות השנייה לביטול? מה שרובנו עושים. מנקים, בודקים, מבערים, אז יש מה לבטל. הביטול, אמרנו, זה מי שככה, חמץ נשאר כמו שהוא. אבל אם אנחנו חומבת, מנקים, מבערים, כמה אנשים בבדיקת חמץ מוצאים חמץ, זה נדיר. אז למה עושים את שני הדברים? אומר המשנה ברורה, אלא שחזל החמירו. החמירו, מילה חשובה בפסח. תוסף לתחילת פסחים שואל, למה אנחנו כל כך מחמירים בפסח? אז מה התורה החמירה? לא אנחנו. התורה קבעה שחמץ בפסח לא בטל. אם נפל לך חתיכת חזיר לתוך מרק בשרי, ביטול ב-60. בשר תוך חלב, חלב תוך בשר, ביטול ב-60. אם נופל פירור חמץ לתוך סיר ענק, אין ביטול. חמץ ב-1,000 לא בטל בפסח עצמו. אז מה אתה עושה? התורה החמירה. אם התורה החמירה, אז גם אנחנו מחמירים. זה המדיניות של התורה. זה לא סגה באחד מהם, אלא בשניהם דווקא. כלומר, עושים איזושהי הצלבה, גם ביטול הפקר וגם בדיקה. מסביר למה. ופה יש נפקא מינה. שחששו, אחר שהביטול יתלו במחשתן של בני אדם ובדעותיהן, אולי יראה בני אדם שיש לו חמץ ועד כמה אלפים להפקיר. כן, אדם, הרי אמרנו לא צריך לעשות כלום. אתה יכול להשאיר את כל החמץ בארונות, בחנות, במכולת, במפעל, ויגיד, כל החמץ שיש לי במפעל אוסם, מנכ"ל אוסם, הפקר. בסדר, נו, אתה באמת? לא התכוונתי. אם לא התכוונת, זה לא מועיל כלום. כן, גדם ירה בין האדם שיש לו חמץ בעד כמה אלפים, להפקיר, זה משפט חשוב. ואף שבפיו יאמר שיבטל והפקר כאף אדם, קודם כל ליבו לא אכן יחשוב ולא יבטלנו בלב שלם. והרי עובר ובא לראה. שהרי לא הוציא מביתו. אם אתה רק סומך על ההפקר, זה לא רציני. ופה אני רוצה להגיע למעשה, הרבה מאוד אנשים אחרי שהאמת בדקו וניקו ואין שום חמץ, רואים את הנוסח של כוח חמירה וחמיה בתור כזאת תפילה, כמאה כזה. לא, אתה צריך בלב שלם להגיד, אם למרות כל מה שניקיתי ובדקתי וזה, יש חמץ באיזשהו מקום בבית, אני באמת ובתמים מבטל אותו. ונפקא מינה הוא אומר בהמשך, אני כבר לא אקרא, שאם פתאום תפגוש את זה בפסח וזה קורה, לי באופן למשפחתנו זה קרה פעם, שפתאום בפסח אתה מגלה איזה חמץ באוטו או משהו, אתה אומר, זה לא שלי, אתה לא מתחיל לחשוב, כי הפקרתי אותו, אתה תופס אותו ישר ומבאר אותו. אז לכן צריך, צד אחד לא לבנות על ההפקר, כי זה בלב, אנשים לא באמת באמת בלב מכוונים, אבל אחרי שבדקת ובארת ואתה בא להבטיח את עצמך על ידי ההפקר, כי אתה אומר, אולי בכל זאת נשאר חמץ, אז את ההפקר הזה תעשה בלב שלם. ממש, ממש, אני מבטר על כל החמץ שנשאר באיזשהו מקום, זה לא הרבה כנראה, ומבטל.
גם אם אני מוצא את החמץ באוטו, אז אני יכול לשים את זה גם הפח הציבורי, כי וגם לפי חכמים זה בסדר, כאילו, כי זה כבר לא ברשותי, ולפורר את זה גם אפשר לחזיקות.
נכון. אבל לפי רבי יהודה, הגמרא אומרת שאין ביעור חמץ אלא בשריפה. אם אפשר לשרוף זה עדיף, ככה המשנה אומרת. אם אדם מצא חמץ ביום טוב, קופה עליו כלי, כי ביום טוב אסור לשרוף סתם, ובכל המועד צורפו. עדיף, אם אתה יכול לשרוף זה עדיף. לדעת כדי לבאר, לא תשאיר אותו בבית. עכשיו פה אני סתם אתן לך דוגמות מעשיות שאתה לכם פעם קרה לנו למשפחה, ואני שומע מפה ומשם. אנשים לפעמים משאירים קצת אוכל לימים האחרונים, ככה לערב פסח, משאירים איזה פיתות במקפיא או דברים כאלה, ושוכחים. ואני יודע, מקרים שאנשים יגיעו הביתה בפסח, אחרי פסח, פתחו את המקפיא, נשארו. אז בסדר, שזה עשית את הביטול, ביארת, ניקית, אבל כדי שזה לא יקרה, אז פה יש עוד נקודה, זה הנושא של הבדיקה עצמה. רובן הרי מתחסים לבדיקה בתור משחק, עשר פתיתים, זה לא באמת. ועוד דבר שאנשים מקפידים, שזה לא נכון, מכבים את האור, הם משחקים עם הנר שאתה לא רואה כלום, ומקפידים לא לדבר, כי השולחן ערוך אומר, שלא ידבר בזמן הבדיקה. אז כמה דברים, א', תשאיר אור דולק, כדי שתראה מה קורה, וב', השולחן ערוך אומר לא לדבר על דברים שלא קשורים לבדיקה. ולדבר על דברים שקשורים לבדיקה זה מצווה, למה? נניח בעל הבית הולך עם כל המשפחה ועוברים חדר חדר, אז הוא מדבר, הוא אומר, מי יודע מי ניקה פה, מי ניקה שם, מה עם התיק הזה, מה עם הכיסים במעילים, מה עם זה, מה עם זה, ואז, שכחתי, לא הספקתי, עסק נעשה כמו שצריך. אז התייחס לבדיקה ממש בכובד ראש, שלא חלילה בא לפגוע בדרך כלל באמא, באישה שהיא חייתה לניקיון, סומכים עליה לגמרי, אבל לוודא. אתה בא ומוודא שבאמת, והיו דברים עולם, דברים שנשכחו. עוד דבר אני כאן, נוצא את ההזדמנות, ותפרסמו את זה לבני משפחותיכם. מה שאנחנו עושים בבדיקת חמץ, הרי אולי אני אקדים עוד משפט אחד. בגלל מה שהראשונים אומרים שאדם לא יבטל בלב שלם, לכן נוצרה במרוצת הדורות, הדרך שנקראת מחירת חמץ. אחת חמץ פעם זה לא היה. אנשים חיו מיד לפה, הם קצת קמח בבית, אכלו פיתות ומה שזה, שרפו. היום אנשים משאירים בבית מוצרי אוכל, חנויות מקול, צופרים, מפעלים, יש כמות אדירות של חמץ, שאדם חס עליהם, אדם לא יכול לרשות לעצמו לשרוף את הכל. אז אם זה בית פרטי, פה בישיבה יש לכם איזו חבילה של אוכל חמץ, מצווה לבאר, אבל לפעמים זה כמות. אז פה, מה שהראשונים אומרים, לבטל זה לא דרך. אם יש לאדם ארון, אני קצת אפרט עם חמץ, שלא יבטל אותו, כי זה לא באמת. אז מה עושים? הולכים לרב השכונה, רב בית הכנסת, ממלאים טופס, אני החתום מטה, זה וזה, כתובת זאת וזאת, טלפון, מוכר את החמץ, אצלנו ביישוב, כותבים גם איפה החמץ. חמץ במקרר, בארון, יש פתק על המקרר, לא יודע מה. ואז לא ביטלתי, נכון. מצד שני, העברתי אותו לבעלותו של גוי. זה שייך לו גוי לגמרי. ואמרנו, חמץ של גוי, מותר שיהיה אצלי בבית. כמובן לא נוגעים בו כל הפסח, כי זה שייך לגוי, אבל זה גם דרך שעושים.
הרב, אבל אין את העניין של המשיכה, שאני מביא לו את זה, כאילו, שאני מעביר לו את זה ממש לחיקו, כאילו?
זה היה, נכון. ככה זה התחיל. נכון, נכון. ככה זה התחיל. התוספת המספרת שהיו תנאים, רבי עקיבא, רבן גמליאל, היו בספינה, והיה להם חמץ, היו בספינה הרבה זמן. והייתם גוי, אז באו ונתנו להם, אמרו לו, זה שלך, אחרי פסח הוא יחזיר להם, שזה מחירה גמורה. אז בגלל מה שאתה אומר, שלא כולם מתחסים למחירה הזאת ברצינות, אז היום באמת ההנחיה לאנשי פרטיים, לא למכור חמץ גמור. לכן אמרתי, אם בישיבה נשאר לכם איזה חבילת חמץ, תבערו אותה. אז גם אני בבית שאני מוכר, גם התחלתי להגיד, אנחנו עושים בזמן בדיקת חמץ, אנחנו פותחים את הארון עם כל השימורים והבקבוקים וזה שחושבים להשתמש מהם בפסח. לא פעם ולא פעמיים, וזה גם כשאלות שאני מקבל. אנשים קונים לקראת פסח בסופר עם מוצר כשר לפסח, באים הביתה, לא כתוב על הכשר לפסח. במקרה הטוב זה חמוצים, לא כשר לפסח. במקרה הלא טוב, זה כבר קרה אצלנו בקהילה פעם, זה אבקות מרק שמשתמשים אליהם בישול, שנראים בדיוק אותו דבר. החמץ והקשר לפסח, אנשים לא נשים לב, לוקחים, משתמשים, חמץ. קשר אליה פעם, אישה בלחץ בערב פסח, ביום של ליל הסדר, היא קנתה אבקת מרק, כתה בטוחה שהיא קשרה לפסח, דבר שהיא חמץ, כל התפשינים שלה, הכל בחזקת אסור, את כל הכלים היה צריך להגיד, לסיפור. אז אנחנו במשפחה שלנו בליל בדיקת חמץ, עוברים מנר בסדר נחמד, פותחים את הארון עם כל המוצרים, ינות, משקעות וזה, מחפשים. פתאום אתה רואה, זה לא קשר לפסח, זה לא קשר. מספיק שאין לו כתוב קשר, את זה מוכרים. כן, יש איזה קולה שלא כתוב עליה קשרה לפסח, אתה שם אותה בצד, את זה מוכרים. זה פחות נורא, כי זה לא חמץ גמור, זה רק קמח אפילו, אפשר למכור. קמח הוא עדיין לא החמיץ. שאלה זה כמויות, אם זה כמויות, אתה מדבר על חמץ גמור או על חששות? אז עדיף לקחת אותם איתכם, שלא ישארו פה. או למכור, או לגמור אותם, אני סומך עליכם שעד פסח נשאר מזה הרבה. משתדל לא למכור חמץ גמור. גם בפה הישיבה זה בעיה, כי אתה לא הבעלים, אז צריך שהישיבה תמכור, הישיבה מוכרת, אבל אני רוצה פשוט לקחת את זה, לא להשאיר את זה פה. כן, זה, לחתור לרפואת זה וזה, זה. טוב, קיצור, אז יש לנו למעשה שלושה דרכים שבהם אנחנו מבארים את החמץ. קודם כל, ביור פיזי, לנקות, לבטל, לנקות, לבאר, לשרוף. זה סופרסים בערב פסח. דרך שנייה, לבטל. אם בכל זאת לא הוצאנו משהו מהבית, אני מפקיר אותו. אבל הדרך השלישית זה מכירת חמץ, שזה נועד היום בשבילנו לחששות חמץ, או לאנשים שזה הפסד מרובה, בעלי חנויות, מחסנים וכו', שהם עושים מכירת חמץ. טוב, זה מבחינת הבדיקה. שמחת הביטול, רק להקפיד על מה שהמשנה ברורה הזכיר פה, תור בסימן דף למ"ד, סעיף ב', אחר הבדיקה מיד, בלילה יבטלנו. כן, אמרנו שבודקים והם מבטלים. למה מיד? מה בא לבדוק בצאת הכוכבים, אני יודע, ב-7, 8, ולבטל ב-10 בלילה? מה הבעיה? תפלא מידה לצעיף ב'. אז פה יש עניין ששכחה. אדם נכנס ככה לאווירה הזו של בדיקת חמץ, בודק את כל הבית, מסיים, כל חמירה וחמיה, מבטל. כן, ויאמר, כל חמירה, חמץ, דיתה ברשותי, דילה חזיתה ודילה בירתה, בערב עוד יש לנו חמץ בצד. אנחנו רוצים אולי לאכול אותו מחר, רוצים גם שומרים כזאת לשרוף. אבל מה שלא ראיתי, במקרר, במאחורי לא יודע מה, לבטל ולהבה כאפרה דערה. אומר הרמ"א משפט חשוב, ויאמר הביטול בלשון שם מבין. כלומר, זה לא תפילה, זה לא שמות של מלאכים, זה הפקר. שאם אדם יגידו לו, תקרא בסין את נוסח של הפקר, עכשיו הפקרת את הבית שלך, אתה יודע? הפקרת את הרכב שלך. זה לא תופס, כי לא הבנתי. אז גם, כשאדם אומר, כל חמירה וחמיה דייקה ברשותי, שיבין מה אומר, ואם לא, שיגיד בעברית. יש הרבה סידורים עם תרגום, העיקר שאדם מבין מה שהוא אומר. ואז הוא אומר, שכון ארוך...
המשפט הזה, זה גם מוציא את הרכב? כאילו זה...
כן, דיקה, נכון? כל מה שיש ברשותי.
אני חייב להאמין מה המשפט אומר, כאילו...
בוודאי, אחרת זה לא תופס.
אז למה שלא נקש בדיוק בעברית?
אפשר. סתם, זה חודד תקנו בארמית. זה המקור. אבל אפשר, אפשר להגיד אותו בעברית. משום בעיה. שמה? יש את ה...
מלא פעמים בעברי הבנה, כי יש... אין סוף אלטרנטיבות, ועדיין כאילו העדיפות זה ללמוד בארמית, מה את
ה... לגבי ארמית יש...
אתה חייב להבין.
לא, לא. לגבי ארמית יש באמת את הפרשנות, שאתם אומרים, זה שפה שפעם הבינו, ובאמת הגיע הזמן לשנות. אבל ארמית יש לה גם מעלה של לשון קדושה, הזוהר נכתב בארמית, קדיש בארמית, זה... תרגום יונתן בארמית, זה דברים רוחניים. נכון, מלאכים לא מבינים
בארמית. אבל זה ספציפית חייב כאילו...
כן, אתה צודק. מי שלא מבין את כל חמירה, שיגיד...
כמו שבת זכור אני חייב לשמוע, אז פתאום שימו לי הכל ארמית.
נכון, נכון.
מה המקור לזה שמלאכים לא מבינים ארמית?
זה בזוהר, בזוהר ופנימה. שאלה קודם כל מה זה מלאכים, זה... אני מנסה להבין מה הם מבינים. מלאכים יש להם תפקידים מאוד מאוד, מאוד מסודרים, כל מלאך יש תפקיד שלו. אמרו להם שאתם שומעים תפילה בעברית, אתם שגרים אותה כלפי מעלה. תפילה בערבית זה לא שלכם. זה מחוץ ל... אתם כאילו לא מבינים את זה. ואז היתרון שמתפלל בערבית, זה עולה ישר... אחרי כתוב פחות בסליחות, תסליחות בערבית, לא להגיד ביחידות. כי עם כל הכבוד לך, אתה עכשיו מתפלל תפילה ש... הגיע לכיסא הכבוד, תעשה את זה בציבור, לא, לא עם עצמך.
למה לא כל התפילה שלנו בערבית?
יש מדרגות, אנחנו כן צריכים את המלאכים, זה... הם עוזרים לנו. אתה אומר, מימיני מיכאל, משמאלי גבריאל, צריכים את המלאכים, אבל זה נושא... טוב, אומר השולחן ערוך, כן, בסעיף ב', נדלג על הרימה, וטוב, לחזור לבטלו פעם אחרת, ביום י' סוף שעה חמישית, קודם שתגיע שעה שלישית. כן, ביום, אחרי שאנחנו שורפים, עוד פעם אומרים כל חמירה וחמיה, אז אם אתם מסיימים להם, אומרים דחזיתה ודלה חזיתה, דיברתה, דלה ביירתה, כי אם בערב ישרתי חמץ בצד, לשרוף, ביום, זהו. שפה הרב אליהו תמיד היה אומר, זה מופיע גם פוסקים, את הביטול של היום, למה אחרי השריפה. וגם מאותה סיבה אמר, ששורפים את החמץ ונשים אליהם חומרים דליקים. כי אני רוצה לקיים מצווה לפי רבי יהודה, לשרוף את החמץ. אם לפני השריפה ביטלתי, אז אין לי מה לשרוף. זה לא שלי, זה הפקר. אם שמתי עליו חומר בערה, הוא לא רואה לאכילה. אז קודם כל תשרוף, תקיים את המצווה, מצוות תשביטו, ביור חמץ. אחרי זה בשביל לוודא, אולי שכחתי, לא יודע מה, אפשר לומר את הנוסח של הביטול וכו', אבל קודם כל לשרוף.
יש לנו הרוב בשכונה עם כל שני הבאים חרדי אחר, שופך איזה שמן.
בנותי.
ואנשים כאילו שמים בלי סוף, כאילו באים בתורות. וכדי שיהיה מספיק מדורה, אז שוב שמן, אחרת זה יתקבל ואז לא יהיה מדורה.
כן, וצריך לפחות שהכזה יתשרף כשהוא רואה לאכילה.
זה אסור כאילו לשפוך את השמן.
זה פספסים את המצווה.
בתוך המדורה, על הדברים.
הוא שם חמץ ואז שם על החמץ את השמן?
אנשים שמים חמץ תוך כדי,
שופך
את השמן בסוף על החמץ.
אם השמן פוגם את החמץ, אז בהפוך, כשאנשים בניקיונות של פסח, הרבה אנשים אומרים, אני רוצה לנקות את התנור, לא להכשיר אותו, להכשיר זה סיפור יותר מורכב, יותר דורש. אז אומרים לי, תיקחו כל מיני מרססים כאלה, חומרי ניקוי, ואם יש לי לכלוך בתנור, אתה מרסס אותו, פוגם אותו, ואז כבר לא נשאר חמץ. חמץ שאמרו לי מהאכל, הוא לא חמץ. אז כשאתה בא לשרוף, אם אתה פוגם אותו, אין לך מה לשרוף. כי זה לא חמץ, זה לא רואה למאכל. אז צריך לתת לזה לשרף, ואז... טוב. אני רוצה ממש בכמה משפטים, לבוא רגע לסימן תפנון א', של הכשרת כלים. בזמן חז"ל, היה להם את העושר שיש לנו היום, אנשים לקחו את כל הכלים שיש להם בחמץ, העבירו אותם לפסח, חוץ ממה שאפשר. בזמן השולחן ערוך, סעיף א', תפנון א', דירות של חרס. חרס כידוע אין לו עגלה, לומדים מכלי מדיין, כל אשר יבוא בחרס יישבר. שנשתמש מהם חמץ כל השנה, אפילו אותם שעושים מהם דייסה, קר, לא משנה, מיני קמחים, משפשפן היטב, בניין שלא יהיה חמץ ניכר בהם, מותר להשוטן לאחר הפסח. כלומר, כלי, היום זה הרבה יותר, אבל כלי שאי אפשר או לא מעוניינים להכשיר, מנקים את החמץ בהן, רואים שאין חמץ על ידיות וזה, שים אותו בצד, ואחרי פסח אין שום מה להשתמש בו. עכשיו, פעם מישהו שאל, אבל חמץ בלוע בכלים. אז הוא נעבר על בעל ירוע ובעל ימצא. כי יש לי סיר שבשלתי בו חמץ, נכון, שמתי אותו בצד. בסיר בלוע חמץ, הרי אם אני אבשל מסיר את זה בפסח, יגידו לי, זה סיר חמץ, מה אתה משל כשר לפסח? אז איך אפשר לשים אותם בצד? שתי תשובות בדבר. שמה? בדיוק. זה בלוע, אתה לא רואה אותו. כתוב, אתה לא יראה ולא ימצא. ודבר שני, זה כדאי שתדעו באופן כללי, יש לנו כלל שכל כלי שבישלו בו משהו, אחרי שהוא כבר לא בנימו, כלומר אחרי 24 שעות, נותן טעם לפגם. הכלי הזה של החמץ, אחרי 24 שעות שבישלו, גם אם תבשל בו כאשר לפסח, הוא לא מוציא טעם ראוי לאכילה. מה שבלו... בדיעבד, מחלוקת. אבל אין שם באמת חמץ. כי זה בלוע. זה לא... בלוע ופגוע. ספרדים יותר מכלים. תחילה אף אחד לא משתמש בכלי חמץ. אז אכן אין שום בעיה לשים את הכלים בצד. יש אנשים בטעות עושים מכירת חמץ לכלי חמץ. הרב מרדכי אליהו אמר בזמנו, מה זה המכירה למכור לגוי? מה קורה אחרי פסח, אתה קונה בחזרה? כלי שקונים מגוי צריך ללכת למקווה ולהטביל אותו. אוקיי, די. אז זה פשוט להצניע אותם, שלא ישתמשו מהם בתאום בפסח, לראות שאין חמץ בהן, וזהו. עכשיו, דברים שמכשירים, אני רוצה קצת, בגלל קוצר הזמן, לעבור פה לסעיף. כן, סעיף כף. דף נון א', סעיף כף. זה פשוט דבר שהוא שווה לכל נפש. אנחנו יודעים, אני אגיד משפט אחד, כל דף נון א', מוסס, יש כלל, זה גם בהלכות כשרות. ביורה דעה, שכן אורך שולח לפה, מי שרוצה לדעת להכשיר כלים. יש לנו כלל שנקרא כבולו, כן פולטו. אם יש לך כלי שאתה משתמש בו רק בקר, זה פעם, אתה שם שוקולד וזה, אין שום בעיה, הוא לא בלה חלבי, אתה יכול לשים שם דברים פרווה או בשרי, אחרי שאתה מנקה. סיר או מחבת שהם בולים בחם, אז כדי להכשיר אותם, כדי שיפלו, צריך להכשיר אותם באותה צורה, גלה, ליבון וכו'. עכשיו, אומר השולחנות בסעיף כף, השולחנות, מבחינתנו השולחנות זה שולחנות אכילה, שיש, מקומות כאלה, והתיבות שמצניעים בהם אוכלים כל השנה. כל מיני מגירות אוכל וכאלה, רגילים, רק רגילים, להראות עליהם רותחין, לפי שלפעמים ישפח מרק מן הגדרות לתוכן. כן, נניח על השיש, כל לפעמים שאתה מוציא מרק, מרק זה לא דווקא, מאכל חמץ, שם אותו על השיש, ישפח לפעמים חמץ חם, אם זה קרה אין שום בעיה, אז אומר, השכן ארוך, ראוי לקחת מים רותחים, חמים, תלוי באורות שימוש על השיש, יש שיש שעשו לשפוח על המים רותחים, להראות עליו, לנקות, כי לא יודע, אולי, עכשיו לא אומר חשש, כי בעצם השיש אחרי שהוא נקי אין איתו שום בעיה, הוא לא סיר, הוא לא מחבת, הוא לא צלחת, גם לא אוכלים ממנו. הוא לא אומר, אולי בכל זאת לשפח עליו חמץ, אולי בפסח תשים עליו מצה חמה, אז יכול להיות שהחמץ הבלוע, אומנם הוא נותן טעם לפגם, אבל עדיין הוא קיים, יחזור למאכל, לכן, תכשיר את השולחן, את הדבר הזה. עכשיו, אני יודע שיש הרבה משפחות שמאוד מאוד מפחדים לשפוך מים רותחים על השיש. יש כאלה גם שהם נכסים. אז הרב ליאור שליטה נתן פה פסיקה מאוד מאוד משמעותית, אני חושב שהיא מאוד, מאוד מעשית. הוא אמר דבר כזה. אם אנשים מקפידים כל השנה לא לשים דברים חמים ישירות על השיש. כי לפעמים השיש מתפוצץ בחום, שמים מין חוצץ כזה, או ממש חכים שהסיר או המחבת לא יהיה ממש חם. מבחינתנו, השיש זה כמו שולחן בסלון, שהוא לא באמת שולחן שמקבל אוכל חם. עכשיו, אני גם חשבתי פעם, גם לזכר ולוודא שבאמת השיש לא קיבל חום, חמץ חם כל השנה, ובשבוע של פסח לא נשים עליו דברים חמים.
הוא אומר שהיה פעם אחת שאולי, אבל בדרך כלל לא.
נכון. זה נקרא רוב תשמישה, וזה פעם אחת, זה... אפשר להתעלם מזה. עכשיו, גם אם נניח שבפעם אחת נשפח עליו חמץ חם, אני כל פסח מקפיד לא לשים עליו חמץ חם. נניח שמתי עליו מצה קרה, יבשה, לא קרה כלום. נניח שהשיש הזה בלוע בו חמץ, אבל הוא לא יצא. כשימתי לה מצה לא חמה. אם אני אשים לה מצה חמה, אז החום פולט. אבל אם אני שם עליו אוכל קר, אין שום בעיה. אז היום ממש בשופים, מקומות שצריך כמובן לנקות טוב, כמו שמעתי, עם כל מיני חומרים פוגמים. אם הקפדים שכל השנה לא שמים על הדברים חמים, אולי פעם ב. ובשבוע של פסח לא שמים עליו שום דבר חם, בטח לא מאכל, אפשר לנקות את השיש ולהשאיר אותו כמו שהוא. אז זה כדאי לדעת. שמה?
להגיל אם זה כבר
פוגם
בטעמו.
לכתחילה, אנחנו לא סומכים את זה. גם חרס הוא... חרס אי אפשר בכלל להכשיר אותו. זה רק ככה לרב חדימינטה. טוב, זאת השם. אתם אומרים שפורים, צריך להגיד שפורים קשר ושמח. כי שמח בטוח, צריך שיהיה קשר. פסח, הפוך. להגיד שמח וקשר. כי קשר בטוח יהיה. גם שיהיה שמח. Thank you.